שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ויחי תשפ"ב, וכאן אנחנו נפרדים מיעקב אבינו, לא לפני שהוא מברך את מנשה ואפרים ומברך את הילדים שלו אחד אחד, כולם מקבלים ברכה, ועוד כולל את כל הברכות ביחד, כמו שרשי אומר, איש כברכתו ברך אותם, שכולם קיבלו את הברכות ביחד. זאת אומרת, למרות שהוא בירך את בנימין שיתרף, והוא בירך את יהודה גור אריה, כלל את כל ברכותיהם ביחד, שלכולם יהיו הברכות. רציתי לשאול, מה היה קורה אם היו אומרים לך, תשמע, אתה צריך ברכה, נכון? יש לך כרגע איזה בעיה גדולה וזה, אתה צריך ברכה. וכל הגדולים המפורסמים, הרבנים המפורסמים, יש אצלהם תור ארוך, הרבה אנשים באים, יש אחד איזה למדבובניק מיוחד, תלך אליו, הוא צדיק נסתר, אנשים לא עומדים אצלו בתור, כדאי לך ללכת אליו. טוב, אני הולך אליו, ואני נכנס, ואני צריך ברכה, אומר, או, בסדר גמור, בוא תיכנס, תדע לך שטוב שבאת אליי, ואתה צריך לדעת שהברכות שלי ברכות. הרבה יותר מאשר הברכות שאבא וסבא שלי היו נותנים. איך היינו מתייחסים לאחד כזה? מה היינו עושים? אחורה פנה, קדימה ברח. זה משוגע זה. ככה מדברים? וזה רק משל. בפסוק, יעקב אבינו, כשהוא מברך את יוסף, אומר לו יעקב אבינו, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. וזה פלא גדול. יעקב אבינו אומר ברכות אביך גברו על ברכות הוריי. אז התרגום כבר פתר את הבעיה, התרגום אונקלוס, והוא אומר ברכתה דאבוך איתוספן על ברכת הדלי. כלומר, הברכות שלי התווספו על ברכות הוריי. יפה. אז אין בעיה, הוא לא בא להגיד ששלי יותר טוב משלהם, אלא אני בנוסף להם. גמרנו, הכל טוב ויפה. אבל, כדי להסביר את זה יותר טוב, בואו נלך חזרה לפרשת וישלח. שם, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ושימו לב היטב לפסוק, שלכאורה יש בו שלוש מילים לגמרי מיותרות. וכך אומר הפסוק, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך, אתן את הארץ. המילים אתן את הארץ מיותרות לגמרי, כי מה היה חסר בפסוק, אם היה כתוב, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך. לא היה חסר כלום. אז למה הוא הוסיף את המילים, אתן את הארץ? רבינו עובדיה ספורנו, ואל תחפשו את זה בחומשים, כי לא תמצאו, כיוון שהנוצרים מחקו את זה. איפה זה כן נמצא? זה נמצא בחומשי רב פנינים הישנים, ששם בסוף יש חסרונות רבינו עובדיה ספורנו. וכך הוא מסביר. ולזרעך אחריך אתן את הארץ בימות המשיח. לא את ארץ ישראל בלבד, אלא את כל כדור הארץ. כאומרו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. וכאומרו, וקרקר כל בני אישת. אם כן, לפי רבינו עובדיה ספורנו, ההסבר בפסוק הוא נפלא. אומר רבינו עובדיה ספורנו, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, כלומר את ארץ ישראל, אז גם לך אתננה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב את ארץ ישראל, כמו שהוא הבטיח את ארץ ישראל לאברהם וליצחק. אבל בשבילך יש לי הבטחה מיוחדת, ולזרעך אחריך, בימות המשיח, אתן את הארץ, את כל כדור הארץ. אז זה נפלא מאוד, יוצא של אברהם וליצחק, השם מבטיח רק את ארץ ישראל. ליעקב, השם מבטיח את ארץ ישראל, ובנוסף לכך, שבימות המשיח, את כל כדור הארץ נקבל. יפה. עכשיו, בואו נשמע מה שאומר יעקב אבינו ליוסף. ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, ואין הכוונה לברכות שאני נותן, אלא לברכה שאני קיבלתי. הוריי, אברהם ויצחק, קיבלו רק הבטחה על ארץ ישראל, ואני קיבלתי הבטחה על כל העולם כולו. וזה מה שהוא אומר, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם, כלומר כל כדור הארץ. וזה מה שרשי אומר כאן, ונקרא את המילים של רשי. אומר רשי, הברכות שברכני הקדוש ברוך הוא גברו והלכו על הברכות שברך את הוריי עד תאוות גבעות עולם, לפי שהברכות שלי גברו עד סוף גבולי גבעות עולם, שנתן לי ברכה פרוצה בלי מיצרים, בלי גבולות, מגעת עד דלת קצוות העולם, שנאמר ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. מה שלא אמר לאברהם אבינו וליצחק, לאברהם אמר לו, סנה עיניך וראה צפונה ונגבה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולא הראו אלא את ארץ ישראל בלבד. ליצחק אמר לו, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. אם ככה, אז להם הוא הבטיח רק את ארץ ישראל, ולי הוא הבטיח עד תאוות גבעות עולם, את כל העולם כולו, מתי? בימות המשיח. עכשיו ממשיך רשי ואומר, כולנו מכירים את הפסוק הזה מהקידוש של שבת בבוקר, אם תשיב, זה פסוק בישעיהו הנביא, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, כלומר, שדיבורך בשבת לא יהיה כדיבורך של חול, כמו שחזל אומרים לנו שבשבת אסור לדבר בכל ענייני כספים ועסקים, ואיפה קנית את זה וכמה זה עלה וכל הדברים האלה. אז אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם. והרכבתיך על במותי ארץ. מה זה והרכבתיך על במותי ארץ? כל כדור הארץ. והחלתיך נחלת יעקב אביך. הווה אומר, זה נקרא נחלת יעקב, כל כדור הארץ. זה לא הובטח לאברהם וליצחק, אלא רק ליעקב. ומתי נקבל את זה? כשיבוא משיח. ומתי המשיח יבוא? אומרת הגמרא במסכת שבת דף קי"ט, אם ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד הם נגלים, אז הכל תלוי בשבת. אז אם נשמור שבת, נקבל את ההבטחה של משיח, ומשיח נקבל עם זה את כל העולם כולו. וזה הכוונה, אם תשיב משבת רגליך, וקראת לשבת עונג, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי ארץ, והחלתיך נחלת יעקב אביך. עכשיו מבינים מה ששרים בזמירות בליל שבת, נחלת יעקב יירש, בלי מיצורים נחלו. נחלה בלי מיצרים, נחלה בלי גבולות, זו נחלת יעקב, כי זה לא הובטח לאברהם ולא הובטח ליצחק, רק ליעקב. אלה דברים נפלאים מאוד. בזמנו אמר לי את זה הרב יאיר ישראלי, זכר צדיק לברכה, ונוסיף לזה עוד משהו. המשיח יבוא אם ישמרו שתי שבתות, ומה השכר על שתי שבתות? אומרת הגמרא, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. ומה זה נחלה בלי מיצרים? זה תאוות גבעות עולם. ומתי נקבל את זה? כשיבוא המשיח. ומתי משיח יבוא אם נשמור שתי שבתות? יוצא שהשכר על שבת הוא משיח, והשכר על משיח זה נחלה בלי מיצרים, וזה נפלא מאוד. עכשיו ככה, למה דווקא ליעקב השם הבטיח את זה? התשובה היא, אמר לי את זה פעם הרב חליבה מאופקים, שאצל יעקב הוא הראשון שכתוב עליו במפורש בתורה ששמר שבת. אמנם אנחנו יודעים מה שחזל אומרים, שאברהם אבינו שמר את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. ואפילו גזרות דרבנן שמר אברהם אבינו. אז הוא שמר, אבל זה לא כתוב בתורה. אבל יעקב אבינו בפרשת וישלח, כשהוא הגיע מחרן לארץ ישראל, כתוב ואיחן את פני העיר. מה אומרים חזל? שתיקן עירובי, תיקן להם שם עירובין, שהוא יוכל לטלטל בשבת מה שצריך. אם ככה, הוא הראשון שכתוב עליו בתורה שבת, ממילא הוא זה שקיבל את הנחלה בלי מיצרים. מי השני שכתוב עליו ששמר שבת? יוסף, שהרי בפרשת ויגש, בסוף פרשת מקץ, נאמר שיוסף אמר לאשר על ביתו, תעשה להם סעודה וטבוח טבח והכן. למה? כי מחר יהיה שבת ואי אפשר יהיה לשחוט, אז תשחט את זה היום, והכן, תכין לשבת. יוצא שיוסף הוא השני שכתוב עליו. אז למי נותן יעקב אבינו את הברכה הנפלאה הזאת, נחלה בלי מיצרים? ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם. ולמי זה יהיה? תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. נפלא מאוד. אז השבת היא המקור לגאולה, ולכן אם תשימו לב, כל זמירות השבת, כמעט כולם, מדברים על הגאולה. למשל, הזמר הכל כך מפורסם, דרור יקרא לבן עם בת. דרור יקרא, מה זה דרור? דרור זה חופש. מתי יהיה לנו חופש? כשיבוא המשיח ויגאל אותנו. דרור יקרא לבן עם בת, וינצורכם כמו בבת. ישמור עליכם כמו בבת עינו. נעים שמכם, ולא יושבת. השם שלכם לא יושבת, לא תמותו, הכל יהיה בסדר. מתי? אם שבו ונוחו ביום שבת. השבת בה תלויה כל הגאולה שלנו. וזה דברים שמופיעים בגמרא ובכל הספרים, הכל מפורסם וברור. ולכן כל זמירות השבת, כמעט כולם, מדברים על גאולה. מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים. ובהמשך הוא מדבר על הגאולה. ממש בכל הזמירות. טוב, עד כאן בנושא הזה, ועכשיו נעבור רגע לברכה שנתן יעקב אבינו לראובן. ולמעשה לראובן הוא לא נתן ברכה, אלא גערה. אומר לו יעקב אבינו, ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז. היה מגיע לך, בגלל שאתה בחור, היה מגיע לך יתר שאת, זה כהונה, שהרי הכהנים נושאים כפיים ומברכים את עם ישראל, אז מגיע לך יתר שאת, כהונה, ויתר עוז, זה מלכות, גם זה היה מגיע לך. ולמה? כי אתה הרי הבחור. ולמה עוז זה מלכות, שנאמר, וייתן עוז למלכו. אם כן, כל זה היה מגיע לך, אבל פחז כמיים אל תותר. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. וחזל מסבירים לנו מה קרה. כאשר יעקב היה נשוי לרחל וללאה, אמיתה שלו באופן קבוע הייתה באוהל של רחל. אבל כשנפטרה רחל, לקח יעקב אבינו את אמיתה שלו והעביר לאוהל של בלהה שפחת רחל. ואת זה ראובן לא היה יכול לסבול. ראובן היה הבן של לאה. הוא אמר, מה? אם אמא שלי הייתה אולי פחות חשובה מאחותה, אבל פחות חשובה משפחת אחותה? פחות חשובה מבלהה שפחת רחל? אז הוא לקח את המיטה של יעקב והעביר אותה לאוהל של לאה אמו. על זה אומר לו יעקב אבינו, פחז כמים, אתה התנהגת בפזיזות, אתה כמו מים שרצים, רדופים, המים הולכים מהר. לא היית, היית צריך לחשוב על זה. אבא שלך עושה משהו, יש לך בעיה? תחשוב, גם אבא שלך יש לו שכל, ובפרט שאבא שלך אדם גדול מאוד. לא היית צריך לעשות את זה. וכיוון שיש לך את התכונה הזאת של פחז, תכונה של פזיזות, זה לא מתאים למלכות, הפסדת את המלכות, הפסדת את הכהונה, הפסדת את הבכורה. מלכות אני נותן ליהודה, כהונה ללוי, ואת הבכורה ליוסף. אתה לא יכול לקבל את זה. מוריי ורבותיי, מתי יעקב אבינו נתן את זה ליוסף? בתחילת הפרשה שלנו. כתוב שיעקב אבינו קרא ליוסף ואמר לו, ואני מבקש ממך שתישבע לי שלא תשאיר אותי במצרים. תעלה אותי לקבורה בארץ ישראל. ויוסף נשבע. מיד אחרי זה נאמר, אחרי הדברים האלה, ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו איתו, את מנשה ואת אפרים, והוא מגיע אל יעקב אבינו, אומר לו יעקב אבינו, ואתה, שני בניך הנולדים לך במצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון, יהיו לי. זאת אומרת, אני לוקח שני בנים שלך, ומעלה אותם לדרגה של שבטים. והם כביכול, הם לא הדור הבא, הם הדור הקודם עדיין. בעצם הייתי צריך לתת את זה לראובן, אבל אני נותן את זה לך. ואז ממשיך יעקב אבינו ואומר ליוסף, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ואקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אומר רשי, ויודע אני שיש בלבך עליי. למה קברתי אותה בדרך? הרי זה ממש כאב בשביל יוסף. מה, אמא שלי זה חפץ חשוד? מה, היא נפטרה, חפרת בור, זרקת אותה באמצע הדרך? למה? מילא לא למערת המכפלה, אבל למה לא הבאת אותה לעיר? למה לא הכנסת אותה לבית קברות נורמלי? ככה על אם הדרך לחפור בור ולזרוק פנימה? אומר לו יעקב אבינו, ויודע אני שיש בלבך עליי. אבל שתדע לך שעשיתי את זה על פי הדיבור. כלומר, הקדוש ברוך הוא הורה לי לעשות כך. ובפני מה הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות את זה? שהיא תהיה עזר לבניה בשעה שיגלה אותם נבוזרדן. כשנבוכדנצר כבש את הארץ, לקחו את הגולים לבבל, ובדרך עברו ליד קבורת רחל, וצעקו ובכו והתפללו, ועל זה נאמר קול ברמה נשמע, נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. ולה, אומר הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מן דמעה, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אז את זה עשיתי, קברתי את אמא שלך בדרך, כי השם אמר לי. וכאן יש לי שאלה חזקה. כמה זמן עבר מפטירת רחל עד פטירת יעקב אבינו? 49 שנים. 49 שנים. 49 שנים אתה יודע שהבן יקיר שלך, יוסף, הבן זקונים שלך שאתה כל כך אוהב אותו, הוא מסתובב עם מוגלה בלב, ואתה לא מספר לו למה עשית את זה? למה זה סוד? הרי השם אמר לך, בסדר, תגיד לו שהשם אמר לך. מה הבעיה? למה להסתיר את זה? מה כאן הסוד? הנורמלי ביותר היה, שעוד לפני הלוויה, הוא יגיד לו, תשמע, קדוש ברוך הוא אמר לי לקבור את אמא פה, אני קובר אותה פה. מצוין. אולי לפני הלוויה, הראש לא היה במקום, הצער וזה. בסדר, בשבעה. מה? 49 שנים? והוא אומר לו, ואני יודע שיש בליבך עליי. אז למה אתה לא מספר? מה היה הסוד הגדול פה? כדי לתרץ את זה, נגיד משל. היה פעם מפעל גדול, מצליח, והבעל הבית לקח מנכ״ל שיטפל בכל העניינים. והמנכ״ל הזה עשה את העבודה מצוין. שילם משכורות בזמן, סידר את כל העניינים מול העובדים, היה אווירה טובה, יצוא, יבוא, ייצור, הכל היה מצוין. אבל יום אחד אחרי 20 שנות עבודה, פרצה שריפה במפעל, והמנכ״ל הזה היה צריך לתאם עם המחבי אש ועם הבעל הבית, ולחץ, ופינו את הפועלים, לא פינו, קיבו, שם עוד לא קיבו, פה, בקיצור, מהלחץ הזה, הוא אמר מילה לא לעניין לבעל המפעל. אומר לו בעל המפעל, אתה מפוטר. אומר לו המנכ״ל, ואתה צודק. דיברתי לא לעניין, דיברתי בצורה חצופה, מגיע לי שתפטר אותי. אבל יש לי שאלה, את מי תיקח במקומי? אומר לו בעל המפעל, מה זה את מי? שמתי מודעה דרושים בעיתון, יש לי כבר 100 הצעות, אנשים מחכים בתור. אומר לו המנכ״ל, תסלח לי, 20 שנה עבדתי, ביום יום הכל היה מוצלח. הכל היה מצוין, אתה היית מרוצה, אני הייתי מרוצה, כולם היו מרוצים. אלא מה קרה? יום אחד פרצה שריפה, ואתה אומר שעכשיו תיקח מנכ״ל אחר, שיהיה יותר טוב ממני? איך? איך תבדוק אותו? אתה צריך לעשות עוד שריפה כדי לבדוק אם הוא יותר טוב ממני? הרי ביום יום גם אני הייתי טוב. צודק המנכ״ל. עכשיו נחזור לעניין שלנו. בא יעקב אבינו, הוא אומר לראובן, אני לוקח ממך את הבכורה. את הזכות הזאת ששני ילדים שלך יהפכו להיות שניים מהשבטים, אני לוקח לך את זה. למה? כי אתה פחז כמיים. כי אתה עושה דברים בלי לחשוב. לא היית צריך לקחת את המיטה שלי ולהעביר לאוהל של אמא שלך, לאה. תבעת את כבוד אמך, נכון. אבל היית צריך לחשוב שאם אדם כמוני עושה דבר, זה שווה בדיקה. ולא למהר לעשות דברים. אומר לו ראובן, אבא, אתה צודק. אתה צודק. אם אני פחז כמיים, מגיע לי שתיקח לי את זה. אבל יש לי שאלה. למי אתה הולך לתת את זה? אמר לו, ליוסף. אמר לו ראובן, אבא, ביום יום גם אני ילד טוב. ביום יום גם אני מכבד אותך. ביום יום גם אני שומר שבת, אני מניח תפילי, אני אוכל כשר. בדקת את יוסף באמצע שריפה? אני, מה שקרה לי זה שהייתי באמצע שריפה הרי. ראיתי שכביכול אתה מזלזל באמא שלי, כאב לי, לקחתי את המיטה, טבעתי את כבוד אמי. אתה אומר שיוסף יותר טוב ממני, בדקת אותו? התשובה היא, אני בודק אותו כבר 49 שנה. אני בודק אותו כבר 49 שנה, הוא לא שאל אותי אף פעם למה. הוא לא טבע את כבוד אמו. 49 שנה לא גיליתי לו את הסיבה שקברתי אותה בדרך. והוא מעולם לא שאל אותי, אבל אבא למה? הוא לא טבע את כבוד אמו, כי הוא הבין שאם אני עשיתי את זה לא צריכים לשאול למה. עכשיו הבנת למה אני לוקח לך את זה ונותן את זה ליוסף? הוא ראוי. נפלא, נפלא. רק מה נוציא מפה? כשאתה רוצה לקחת מישהו אחר, אתה צריך לבחון אותו באותו דבר שבחנת את הראשון. אחרת מי אמר לך שהוא יותר מוצלח? ואיפה למדנו את זה? שאול המלך, הנביא במצוות השם, משך אותו להיות מלך. ואז הגיעה המלחמה, אומר הנביא שמואל לשאול המלך, אל תתחיל את המלחמה לפני שאני אבוא להקריב קורבן. מה שקרה זה ששאול חיכה שבוע, שבעה ימים, והחיילים התחילו להגיד, עזוב אותך, הוא לא רציני, בוא נלך הביתה, התחילו לעזוב את השטח. ראה שאול את המצב, והלך ועשה בעצמו את הקורבן. בדיוק אז הגיע שמואל ואמר לו, נסכלת עשו. כבר קרא השם את מלכות ישראל מעליך. שואל אותו שאול, ולמי הוא ייתן את זה? אמר לו, הוא נתנה לרעך הטוב ממך. סליחה, הוא טוב ממני? הוא טוב ממני? במה הוא טוב ממני? בדקת אותו בכזה מצב? והתשובה היא, כן, כן. כשדוד המלך היה צריך להילחם בפלישתים, הוא שאל באורים ותומים את הקדוש ברוך הוא, לעלות למלחמה על הפלישתים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. תאגף אותם, תבוא מאחוריהם, תסתתר מאחורי השיחים שיש שם, ותחכה שהשיחים יזוזו ברוח, ואז תיכנס למלחמה. ככה מסע דוד המלך, הוא עומד שם עם החיילים שלו, הפלישתים עומדים חצי מטר לידו, ועוד רגע מגלים אותם, ואז הם לא יפתיעו, ואז יארגו את דוד ואנשיו. אומרים לו החיילים, הנה הם פה, בוא נהרוג אותם. אומר להם דוד, מוטב לי למות זכאי לפני השם, ולא לחיות חייו לפני השם. עמד בניסיון, בדיוק באותו ניסיון. זה נקרא, הוא נתנה לרעך הטוב ממך. יוסף, 49 שנה, 49 שנה, בוער לו הלב. למה עשית ככה לאמא שלי? לא שאל פעם אחת למה. ואם כך, בואו נעשה קל וחומר. ליוסף היה כאב למה קברו את אמא שלו בדרך, והוא לא שאל, ובגלל זה זכה לדברים גדולים. שני שבטים נתנו לו. ואני אומר, כמה פעמים יש ליהודי בחיים שלו כאבים כאלה, כאבי לב על דברים שקורים. ואם יהודי מצליח להתעלות ולא לשאול ריבונו של עולם למה, איזה שכר הוא יקבל על זה? הלו אם יעקב אבינו עושה, לא שואלים למה, כי הוא אדם גדול. ואם הקדוש ברוך הוא עושה? ואם הקדוש ברוך הוא עושה, ואדם לא שואל למה, איזה שכר יגיע לו על זה? על האמונה הפשוטה הזאת. רק זה, רק להגיד ריבונו של עולם, אני יודע שכל מה שאתה עושה זה נכון, זה טוב, אתה צודק וצדיק. כמה שכר יקבל אדם על זה? איך אמרו, כתוב בפסוק, למה יאמרו הגויים עיין האלוהיהם, ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. אז יש כאלה שככה באותו הרעיון אומרים, למה יאמרו הגויים? יהודי לא שואל למה. יהודי כן מבקש רחמים. יהודי כן מתחנן לפני השם. אבל אף פעם לא שואל למה. למה יאמרו הגויים? אנחנו לא שואלים למה. יהודי מצדיק את הדין. ויהודי מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אם לא מבין, אבל מוריד את הראש ואומר, השם, אתה צודק ואתה צדיק. כן, זה מה שיוסף לימד אותנו, לא לשאול למה. נספיק עוד משהו מהפרשה. יעקב אבינו מברך את יששכר וזבולון. הוא מקדים את זבולון ואומר, זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. ומיד אחרי זה הוא מברך את יששכר. אומר רשי, שהיה זבולון עוסק בפרקמטיה וממציא מזון לשבט יששכר, והם עוסקים בתורה. הוא שאמר משה, סמך זבולון בצעיתך ויששכר באוהליך. זבולון יוצא בפרקמטיה ויששכר עוסק בתורה באוהלים. יפה. זה מה שאנחנו מכירים, כל כך מכירים את המושג הזה, יששכר וזבולון. יהודי עושה עסק, הוא נותן אפשרות להחזיק לומדי תורה, ועל ידי זה הוא זוכה שיש לו חלק בתורה שלו. וכך באמת כותב השולחן ערוך בסימן ריש ממוו, בחלק יורה דעה, שאדם יכול לעשות עסק עם יהודי. אומר לו, אתה תשב ללמוד, אני אתן לך כל חודש כך וכך, ואנחנו נתחלק בשכר. אפשרי. אי אפשר לעשות את זה רטרואקטיבית. יהודי כבר ישב ולמד, בא אליו יהודי, הוא אומר לו, אתה יודע מה? בוא תתחלק איתי בשכר על מה שלמדת, ואני אתן לך $1,000,000, זה לא עובד. רטרואקטיבית זה לא עובד. רק קדימה. בוא נעשה עסק מעכשיו. אתה תלמד, ואני אעזור לך כל חודש בסכום, זה אפשרי. ובזה זוכים שניהם. והרבינו הקדוש, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, החידה, אומר על זה את הפסוק, שלח לחמך על פני המים. המים זה התורה. שלח לחמך, תזרוק לחם. ולמה? כי ברוב הימים תמצאנו. את השכר תקבל בעולם הבא. ולא סתם שכר. אלא מה יהיה השכר של זבולון? הוא יישב בגן עדן יחד עם הישכר שלו. רגע, אבל מסכן הזבולון הזה, הוא אפילו לא יבין מה הישכר הזה מדבר. אומר האחידו, ילמדו את זבולון, את המחזיק תורה, ילמדו אותו את התורה של ישכר, שיוכל ליהנות מזה. וזה שכר עצום. כי ברוב הימים תמצאנו, את מה תמצאנו? אתה השקעת כסף כדי שהוא יוכל ללמוד, ייתנו לך את כל התורה שלו, ילמדו אותך את כל התורה שלו, זה שכר גדול מאוד. מה הדין בשאר מצוות? האם גם אפשר לעשות כזה עסקה, כזאת עסקה של ישכר וזבולון? אמר לי הרב שטיינמן, לא, אי אפשר. ומדוע לא? אמר לי, תראה, דבר ש... אי אפשר לחיות בלעדיו, נמצא בכל מקום בעולם. חמצן, אוויר, יש בכל מקום. מים צריך, אבל לא צריך את זה כל רגע. אז זה נמצא, אבל פחות מאוויר. זהב, אדם לא צריך בכלל. אתה דווקא רוצה זהב. תרד בתוך האדמה, תחפור, תוציא, תסדר את הדברים, יהיה לך זהב. אמר לי, ככה זה גם בעניינים אלו. באמת, אדם לא יכול למכור את העולם הבא שלו. איזה מין עסקה זאת? אני מוכר לך את העולם הבא שלי? אבל תורה זה לא חמצן, זה החיים בעצמם. יהודי לא שייך שיחיה בלי תורה. וכיוון שלא שייך שיהודי יחיה בלי תורה, מה יהיה עם אלה שלא יכולים? אמר הקדוש ברוך הוא, בשבילם נעשה עסקה של ישכר וזבולון, כי בלי תורה אי אפשר. על מצוות אחרות, אין את החידוש הזה. אדם לא יכול למכור את העולם הבא שלו. אי אפשר. בתורה, התורה חידשה דבר, יששכר, יושב ולומד, זבולון, עוסק בפרקמטיה, ומטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים. זה התורה חידשה בתורה, אבל רק בתורה. כי התורה זה החיים בעצמם. וכמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. התורה זה החיים שלנו. שבת שלום והרבה בשורות טובות, ושנזכה כולנו להיות דבוקים בתורה ובלומדיה. אמן ואמן. כל טוב.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.